גיטין דף יוד גימל. אומרת המשנה האומר, תנו גט זה לאשתי. שטר שחרור זה לעבדי. ככה הוא אומר, תתנו להם. עוד לא נתנו. הוא לא נתן לשליח, אלא הוא אומר, תתנו. ומת, לא ייתנו לאחר מיתה. למה לא ייתנו לאחר מיתה? גט, אי אפשר לתת לאחר מיתה. היא כבר אלמנה. והעבד שמקבל את השטר שחרור לאחר מיתה, הוא לא משוחרר בזה. בגלל שהוא כבר לא שייך לאדון, הוא שייך ליורשים. אז אין גט ושחרור לאחר מיתה. תנו מנה לאיש פלוני ומת, יתנו לאחר מיתה. אם מדובר על מנה של כסף, כן יתנו. למה מנה של כסף יתנו? ומה מדובר כאן? אז נראה בגמרא. אומר רבי צחוק בר שמואל בר מרתא, משמי דרב, והוא שצבורין ומונחין בקרן זווית. המקרה האחרון שאמרנו, תנו מנה לאיש פלוני, תנו, אפילו שהנותן כבר מת, מדובר שהכסף צבור ומונח בפינה מוגדרת. מברר את הגמרא. במה יסקינה? אי לאימה בברי, כי צבורין מה יהווה או לא משך. אם זה נותן, הנותן הזה בשעה שהוא מדבר הוא אדם בריא, אז הפעולה שלו יכולה לתפוס כמו כל הקניינים. אם עשו קניין, הקונה קנה, לא עשו קניין, לא קנה. אומר אשי, אנחנו מדברים לפי הדעה שאין מושג של מצווה לקיים דברי המת. כמובן, כשהנותן היה בריא כשהוא דיבר. אז מה עוזר שהכסף מונח בקרן זווית? הלא משך. כיוון שהוא לא משך את הכסף, לא היה קניין, אז למה היה ניתן לו לאחר מיתת הנותן? ואלא בשכיב מרע, בשעה שהוא אמר תנו, הנותן הזה היה חולה, נוטה למות. ויש לנו כלל שכדי שלא תתערב דעתו של השכיב מרע, החכמים תקנו שדברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דם. אז מה היה ארץ צבורים? כי אין צבורים נמה. דהקיימלן דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דם. אז ברגע שהשכיב מרע אומר תתנו מנה, כאילו שהוא כתבו ונתנו לו בשטר, אמר רב זביד, לעולם בברי. אז שאלת, מה עוזר זה שהכסף מונח כאן? הרי לא הייתה משיכה. יש קניין חדש. וכדרבונו אמר רב, דרבונו אמר רב, מנה לי בידך, תנאו לו לפלוני במעמד שלושתן, קנה. ראובן מחזיק כסף, ששייך לשמעון. ושמעון אומר לראובן, במעמד לוי, מעמד שלושתה, המנה שיש לי בידך ראובן, תן ללוי. אם הם אמרו את זה, הם היו שלושתם במעמד קנה. יש גמירות דעת, יש הסכמה ברורה שזה נקנה. רב זביד סובר שכל הקניין של מעמד שלושתן, זה רק בכסף שיש אותו בעין, שנמצא. היינו פיקדון, אבל כסף שניתן כהלוואה, ומלווה להוצאה ניתנה, הכסף לא נמצא, אז אתה יכול להצביע, הכסף הזה שייך לנותן, לא מועיל קניין של מעמד שלושתם. אז ממילא, מה שרב העמיד את המשנה שלנו, שהכסף צבור ומונח בקרן זווית, כיוון שמדובר כאן בברי, והקניין שמועיל כאן זה קניין שנקרא קניין מעמד שלושתן. קניין כזה מועיל רק אם הכסף נמצא. רב פופי אמר לעולם בשכיב מרע. אז מה שאלת, למה צריך שהכסף הזה יהיה נמצא בקרן זווית? הרי דברי שכיב מרק יכתובים וכמסורים דמו. וכהי דחדרב. יש עוד מימרה שרב אמר. דאמר רב, שכיב מרק שאמר, תנו מנה לפלוני מנחסאי. אז תלוי. אם הוא אמר מנה זה, נותנים. מנה סתם, אין נותנים. חיישינן, שמה מנה קבור כמה. אולי הוא קיבל פעם מהמקבל הזה איזה פיקדון, והוא קבר אותו באיזו פינה, והוא התכוון, תיתנו לו את אותו מנה שיש לו אצלי באיזה מקום. אז כיוון שהוא לא אמר מנה זה, לא ניתן. אז זה הסיבה, הרב הבין שהמשנה שלנו מדברת בשכיב מרע. אז איך זה שכתוב תנו מנה לאיש פלוני ומת תיתנו? אולי זה מנה קבור? אולי התכוון לאיזה מנה שנמצא באיזה מחבו? לכן צריך לומר שהכסף נמצא בקרן זווית. הוא נמצא פה. ואז הוא התכוון לכסף הזה. והלכתה אומרת, אמרה לי קבורה, לא חיישינה. רב פופה שהעמיד בשכיב מרע, הייתה עם אלו אמר כרב זווית שמדובר בבריא ובקניין מעמד שלושתן. עונה הגמרא כוסובה רב פופה, כי אמר רב את הקניין של מעמד שלושתון, לא שנה במלווה ולא שנה בפיקדון, גם בהלוואה. אם ראובן הלווה כסף לשמעון, והכסף לא נמצא עכשיו פה לפנינו, וראובן אומר לשמעון, את הכסף שאתה חייב לי תיתן ללוי, גם מועיל לקניין, אז לא צריך שזה יהיה צבור ומונח בקרן זווית. רב זוויד מייטיימלו אמר כרב פופה, לא מיתוק ממתניתים בשכיב מרע. קשה לו להעמיד את המשנה שלנו, הוא לא מסכים, המשנה שלנו לא יכולה להיות מדברת במצב שהנותן הוא שכיב מרע. מאיפה מהרישה של המשנה? הרי המשנה התחלקה לשני חלקים. החלק הראשון היה שטר שחרור, גט לאישה ושטר שחרור לעבד. שם אמרנו לא ניתן לאחר מיתה. אז מדייק רב זוויד ככה. ממאי? מדקטניה אומר, תנו גט זה לאשתי, ושטר שחרור זה לעבדי ומת, לא ייתנו לאחר מיתה. אז בוא נדייק, טעם עד אמת, המחיים נותנים. כן נקיים את דברי הנותן הזה, דברי המשחרר והמגרש. טעם עד אמר, תנו. הלא אמר, תנו, אין נותנים. רב זוויד מבין, אם המשנה אומרת, תנו גט, תנו שטר שחרור לעבד, כשהוא חי ניתן דווקא בגלל שהוא אמר תנו. אבל אם הוא היה אומר כתבו, לא היינו נותנים. אז שואל רב זוויד, אם אתה אומר שמדובר בשכיב מרע, ושכיב מרע, אף אגב זה לא אמר תנו, נותנים. אני בוודאי אומר שכשהוא התכוון לומר, שהוא אמר כתבו, התכוון תכתבו ותתנו. דתנן כתוב במשנה לקמון. בראשונה היו אומרים, היוצא בקולר, אדם שיוצא לתלייה, להריגה, ואמר, כתבו גט לאשתי, הרי אלו יכתבו ויתנו. כמה שמרוב בלבול ולחץ, הוא לא היה מרוכז, והוא לא הספיק לומר, תנו. חזרו לומר, לא רק היוצא בקולר, אלא הוסיפו, אף המפרש, זה שנוסע בים, והיוצא בשיירה למקום רחוק, אומר רש"י למדבר, שהוא מפחד שאולי יקרה לו משהו ולא ידעו, אז הוא רוצה שאשתו תהיה מגורשת. רב שמעון שזורי אומר, אף המסוכן. גם שכיב מרע. אם הוא אמר כתבו, גם ניתן. אז אם המשנה שלנו מדברת בשכיב מרע, למה במשנה שלנו כתוב? תנו שטר, תנו גט זה לאשתי. לא ייתנו לאחר מיתה. ואתה מבין שבחיים כן ייתן, ואמרת דווקא תנו, למה תנו? תכתוב, כתבו. סימן שהמשנה לא מדברת בשכיב מרע, אלא בבריא. לכן הוא העמיד במעמד שלושתון את החלק של הממון. מה תקיף לו רב אשי? ומן לימלן דמתניתין רבי שמעון שזורי, דיל מרבונוני. אתה הבאת מהמשנה לקמן שרבי שמעון שזורי אומר ששכיב מרע שאמר כתבו נותנים. מי אמר שהמשנה שלנו זה רבי שמעון שזורי? אז באמת המשנה שלנו זה רבונון, ומדובר בשכיב מרע. גוף אומר רב ונאמר רב, מנה לי בידך, תנאו לו לפלויני במעמד שלושתן קנה. אומר רובה, מסתברי מילטה לרב בפיקדון, אבל במלווה לא. זאת אומרת דווקא שהכסף נמצא בעין. אבל זה מה שרובה אומר. מוסיף רובה ואומר, אל תחשוב שגם רב דיבר רק בפיקדון. והאלוקים, זה לשון שבועה, אמר רב אפילו במלווה. רב עצמו סובר שקניין מעמד שלושתן מועיל אפילו במלווה. התמנה מאמר שמואל משמי דלוי, מלווה לי בידך תנאו לו לפלוני במעמד שלושתן, קנה. שואלת הגמרא, וטעם המאי, למה באמת במלווה מועיל המעמד הזה של מעמד שלושתן? אין פה כסף מוגדר שאותו קונים. איך יקנה? אומר המימה, נעשה כי אומר לו בשעת מתן מאות. כבר בשעת ההלוואה, כאילו הלווה אומר למלווה, שעבדנה לך לדידך ולכל דאטום החמתך. כשאתה מביא לי את הכסף, אני משתעבד להשיב לך, ולא רק לך, אלא כל מי שיבואו במקומך. לכן, לאחר זמן, שהוא אומר לו, תעביר את זה להוא, אז השלישי כאן. אמר לו רב אשי למימר, מה יוצא מכאן? אתה אומר חידוש גדול, שהמעמד שלושתן זה לא המעמד של הקניין הגמור, אלא עיקר השיעבוד כבר היה אז, בשעת ההלוואה. אז יוצא, אלא מעתה, הקנה לנולדים. זה לא אהבו בשעת מתן מאוד. החנם זה לא קנו. יוצא ככה. אם הוא הקנה עכשיו במעמד שלושתם לאדם שלישי, ואדם השלישי הזה בשעת ההלוואה עוד לא היה בעולם, אז לא קנו. למה? כי בשעת ההלוואה אי אפשר להשתעבד למישהו שלא בא לעולם. אפילו לרב מאיר דאמר, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, הנמילה אם הוא מקנה אותו לדבר שישנו בעולם, אבל להקנות לדבר שאינו בעולם, אי אפשר להקנות. ולא מצינו אף פעם בקניין של מעמד שלושתון, שיש הגבלה, דווקא אם המקבל היה חי בשעת ההלוואה. אלא אמר רב אשי הסבר אחר. ויהי הנאה דוקו משתן ילי, בין מלווה ישנה למלווה חדשה, גמר ומשעבית נפשי. בן אדם שיש לו הלוואה שהוא חייב הרבה זמן, הוא שמח, הוא נהנה מזה שעכשיו אתה מעביר את הלוואה למישהו אחר. כי מבחינתו, כאילו עכשיו יש הלוואה חדשה, זה ייקח יותר זמן עד שהוא יצטרך להחזיר. לכן הוא מוכן לשעבד את עצמו. אז מתי הוא משעבד את עצמו עכשיו? במעמד שלושתם. אמר לו, הוא נמר ברי דרב נחמיה. לרב אשי, אלא מעתה, כגון הנה דבי בר אליישי. זו הייתה איזו משפחה כזאת, שדקפתה ושקלה לאלתר. היה אדם חזק, ומי שחייב לו כסף, הוא תופס אותו, לוקח ממנו מיד. לא ממתין יותר מדי. אז כשאדם יעביר הלוואה בקניין מעמד שלושתון למישהו מבי בר אליישי, אוכנם את זה לא קנו, כיוון שללווה אין כאן הנאה של מיל וחדושו, וכי תאמר אוכנם, אם כן נתת דבריך לשיעורים, זה קניין שמועיל במשפחות כאלה ולא למשפחות כאלה, לא עושים דברים כאלה. אלא אמר מר זוטרה, הנת לתמילה, שבינו רבנן, כי הלכס ולוי טיימו. חדה, שלושה דברים רבנן העמידו, שזה עובד. איך זה עובד? בלא טעם. כמו הלכתה, כמו הלכה למשה מסיני, בלי טעם. למה הם תקנו את זה? יש טעם. אבל איך זה עובד? אין טעם. נקרא את שלושת הדברים, ואחר כך נקרא בתוספות בשביל מה תקנו אותה. הדין השני, ואידך דאמר רב יהודה אמר שמואל, הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשה אלא אפיטרופיה. אדם כתב לאשתו מתנה את כל הנכסים, אני אומר הוא לא נתן לה את זה מתנה. הוא רק התכוון למנות אותה ממונה על הנכסים של הילדים הקטנים. למה? הרי בשטר כתוב מפורש מתנה. ואידך דאמר רב יהודה אומר שמואל, ואידך דאמר רב חנניה, המשיא אישה לבנו גדול בבית, קנהו. אדם שחיתן את הבן הגדול שלו והכניס אותו לבית ונתן לו לגור שם, הבן קנה את הבית מתנה. ואני קורא בתוספות, תוספות דיברו, המתחיל כהלכתא בלא טעם, פירוש, מה שמועיל לקנות זה בלי טעם, אבל טעם יש, למה תקנו חכמים? מעמד שלושתם תקנו, שלא יצטרך לטרוח ולעשות קניינים, שהיא אופציה קלה יותר לקניין. הדין השני, הוא בהכותב נכסיו לאשתו, היינו, דלושביק לברי ויעיב להכיני, ואין דרך לעשות כן, אלא לחלק לכבוד ולמנותה אפיטרופיה. זה לא מסתבר שאדם ישיר ולא אכפת לו מהילדים שלו, וייתן הכל מתנה לאשתו. הוא משיא אישה לבנו, כשהאב מסיר כל מה שיש לו מן הבית, שמחה עלי דעת הדבן. זה שאבא לוקח את החפצים שלו מהבית, אז הבן מבין כאן שהוא קיבל את הבית מתנה. אמר לו רב לרב אחר ברדלה, קבא דמוריקה היית לי גבך. יש לי אצלך קו של איזשהו עלים. יהב לי פלוין, תן אותו למישהו שלישי. בהפייקו אמין אליכו, זה לא הדר נבי. אז עכשיו הגמרא מבינה שהאב אומר לו, תשמע, אני אומר לך, אני לא אתחרט. אז מדייקת הגמרא, מה פירוש? מכלל די באי, הדר בי, מה ציה הדר בי? אם הוא רוצה להתחרט, הוא יכול להתחרט? הרי זה קניין גמור. אומרת הגמרא, לא. אחי כאמר, דברים הללו לא ניתנו לחזרה. כאילו רב אומר לו ככה, בהפי כואמין אליכו. וכיוון שזה קניין של מעמד שלושתן, אז תדע לך, זה לא הדר נבי. אני כבר לא יכול לחזור בי. מה החידוש? הוא אומר רב חדה זימנה, דה אומר רב הוא נאומר רב, מונה לי ביות רותנאו לו ליפלני במעמד שלושתן קונו. אז אם הוא קנה, ודאי שלא יכול לחזור בו. אומרת אמרה, יש כאן חידוש. אם יהיה ואמינה הנמי למתנה מרובה, שם המעמד שלושה זה סמיכוס דס וזה קניין גמור, אבל מתנה מועטת, לא ליבוי בפונוב, אפילו אם זה לא בפני המקבל, זה לא במעמד שלושתם, גם כן לא יוכל לחזור בו, קומה שמלון, שאפילו מתנה מועטת צריך שזה יהיה דווקא במעמד שלושתו. עד כאן דף י' ג'.